כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, זין באדר תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף למד ח'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום זין באדר בשנת בית אלפים תף פי תת, נפטר משה רבינו עליו השלום. והשולחן ערוך בסימן תף קוף פי סעיף בית כותב, שהיום זה תענית צדיקים על פקירת משה רבינו עליו השלום בין אמרם ויוחבד. משה רבינו נולד ביום זה בשנת בית אלפים שין סמך תת, וכאמור נפטר ביום בית אלפים תף פי תת לבריאת העולם. מגן אברהם מביא שיש אומרים שמשה רבינו נפטר בזין בשבט, והחתם סופר בתורת משה על פרשת תצווה כותב, ידבק עצמו ומחשבתו ביום הזה במשה רבינו עליו השלום. נכנסים אנו בשמחה ובטוב ליבב אל בית המדרש כדי להגות בתורת משה רבינו, לעסוק בדברי תלמוד תורתך באהבה. שעה של קורת רוח בעולם הזה, שעה של קביעת עיתים לתורה. גם קובעים עיתים לתורה, גם עוסקים בתלמוד תורתך באהבה, וגם בעזרת השם יתברך זוכים לידיעת התורה. זהו המינימום ההכרחי לכל יהודי באשר הוא, השעה השלמה הזו. לא 5 דקות ולא 3 דקות ולא 1.5 דקות ולא 90 שניות, כי כבר שמעתי שבני אדם שפספסו יום אחד את 3 דקות או את 1.5 דקות או את 6 דקות, אמרו לא נורא, מחר נלמד 12 דקות, או מחר נלמד 2 דקות. ואפשר בעצם פעם אחת בשבוע ללמוד 5 דקות וככה להספיק את כל 5 דפים, כי הרי יש אומרים שבדקה אחת אפשר ללמוד כל יום דף יומי. לא. אנחנו נכנסים בסייעת הדשמיא אל בית המדרש כדי להגות בתורת משה רבינו, שהיום יום הולדתו ופטירתו, זין באדר, זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירא דבר תקלה לדיון, לא יקשה בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למד זין במסכת עבודה זרה. אנחנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול. שאלה ראשונה, עלינו ג' דברים העיד יוסי בן יועזר, והתשובה על איל קמצה שטהור, על משקי בית מטבחיה שטהורים, ועל הקרב ונוגע באמת שהוא טמא. שאלה שנייה, מדוע גם הדבר השלישי נחשב שהתיר, והרי לכאורה אמר איסור בזה, והתשובה לפי שכוונתו הייתה לומר שהנוגע במי שנגע באמת טהור, ולרב הייתה כוונתו להתיר ספק תנומה ברשות הרבים. שאלה שלישית, לילו בית דברים התיר רב יהודה נסיעה, והתשובה, שמן של אקום, והאומר זה גית איך אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש, ומת בתוך י"ב חודש שמותרת להינשא. שאלה רביעית, לדברי הבאי באיזה מקרה נחלקו המשנה בגיטין, ורבותינו היא מותרת להינשא, והתשובה, כשאמר אם תייצא חמה או מהיות אימתי או מעכשיו אימתי. שאלה חמישית, אגב שושיב אשר ראשו ארוך, האם אסור ומותר? ללשון אחת נחלקו בזה יוסי בן יועזר וחכמים, וללשון אחרת בזה לכולי עלמא אסור, ולתוספות הגרסה היא שמותר. השאלה האחרונה על דף למד זין, מניין ששלקות שלהם אסורים? התשובה מדי רבנן, ונדרשה לך חסמכת מהפסוק, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למד זין במסכת עבודה זרה. וכעת מוריי ורבותיי, עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, זין בחודש אדר תשע"ח, עיקר ותורף העניין ולימוד דפינו היומי עלו דף למד ח' במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד זין עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילה והשלקות. מן המילה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שעלינו במשנה לעיל בדף למד ה' עמוד ב', בין הדברים של העובדי כוכבים שאסורים באכילה ומותרים בהנאה, והשלקות, דברים המבושלים על ידי גוי אסרו אותם חכמים באכילה משום גזירת חתנות. ואומרת הגמרא מנעני מילי, מניין לנו דין זה שבישולי עכו"ם אסורים? אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, אמר קרא, נאמר בפסוק שאמר משה רבינו לסיחון מלך חשבון, ספר דברים פרק ב' פסוק כוח, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. יש לדרוש היו ישראל רשאים לאכול ממאכלי הגויים רק ממינים שהם כמים שהוזכרו בפסוק. מה מים שלא נשתנו, שאין בהם כל שינוי שנעשה על ידי העובד כוכבים? אף אוכל שאותר היינו רק באופן שלא נשתנה, אבל אם בישל הגוי את המאכל, הרי זה שינוי ואסור. אבל דוחה זאת הגמרא ושואלת, אלא מעטה לפי הביאור הזה שהאיסור בבישולי עכו"ם זה מחמת שהמאכל השתנה על ידי העובד כוכבים? אם כן, חיטין ועשאן כליות, חיטים שהעובד כוכבים ייבש אותם בתנור, אחינמי דאסורין? האם תאמר גם בזה שהם אסורים באכילה כיוון שהיה כאן שינוי? וכי תימה אחינמי, אם תרצה לומר שכן הכליות אסורות, ועתני הרי למדנו בברייתא לא כך, שנינו בברייתא, חיטין ועשאן כליות מותרין. מוכח שאין טעם האיסור בבישולי עכו"ם מחמת שהשתנו המאכלים. מנסה הגמרא לדרוש את הפסוק באופן אחר, אלא כך הוא ההיקש, מאכלי הגויים המותרים הם כמים, מה מים לא נשתנו מבריאתן, מצורתם הראשונה, והמאירי מפרש שאפשר עדיין להחזירו לצורתו הראשונה, אף אוכל שלא נשתנה בבריאתו הוא המותר, ואילו אוכל שבושל על ידי הגוי, השתנה מצורתו הראשונה ואסור, ולכן כליות שלא השתנו מצורתם הראשונה, מותרים. גם את זה דוחה הגמרא ושואלת, אלא מעטה לדבריך שהאיסור הוא מחמת שהגוי שינה את צורת הדבר? אם כן חיטין ותחנן העובד כוכבים, החנה מדי אסורין? האם תאמר שגם הם אסורים שהרי השתנתה צורתם מחיטים לקמח? לכי תאימה החינמי, אם תרצה לומר שאכן קמח שנתחן על ידי עובד כוכבים אסור? והתניה הרי שנינו בברייתא לא כך, נאמר בברייתא חיטין ועשאן כליות וכן הקמחים והסלטות שלהן, סלטות זה לשון רבים של סולט, אז קמחים וסלטות של העובדי כוכבים מותרים. הנה מוכח שאין איסור בדבר שהשתנה מצורתו הראשונה, ואין זה טעם האיסור בבישולי עכו"ם. אלא מבארת הגמרא את הדרשה באופן אחר, כך הוא ההיקש. מאכלי הגויים המותרים הם כמים, מה מים שלא נשתנו מבריאתן על ידי האור, על ידי האש, אף אוכל שלא נשתנה מבריאתו על ידי האור, מותר. אבל בבישול שהשתנה המאכל על ידי האש, אסור. ולכן התירה הברייתא קמחים וסלטות של עכו"ם, כיוון שהשינוי מחיטים לקמח או סולת לא נעשה על ידי האור. גם את זה דוחה הגמרא ושואלת, מי דאור כתיב? וכי נאמר בפסוק לשון אש, שמחמת כן אתה אומר שהאיסור הוא רק בדבר שנשתנה על ידי האש? אלא מבארת הגמרא באופן אחר את טעם האיסור של בישולי עכו"ם. אלא איסור בישולי עכו"ם הוא מדרבנן. וגזרו זאת כדי שלא יהיה רגיל הישראל אצל הגוי במאכל ובמשתה, ויאכילנו דבר תמה. וקרא הפסוק שהובא לאל שהוקשו מאכלי העובדי כוכבים המותרים למים, אסמכת באלמה, זה הובא כסמך בלבד לדין הזה, אבל אין זה מקור האיסור. אומר הרן שלמרות של המסקנה, האיסור הוא מחמת גזירת חכמים, מכל מקום, כיוון שהסמיכו חכמים את האיסור הזה על הפסוק אוכל בכסף תשבירני, לא אסרו אלא דברים אדומים לאמור בפסוק, והיינו מאכלים שלא השתנו מבריאתם על ידי האור, ולכן הכליות שלא השתנו מבריאתם מותרים. אילו הרמב״ם מלכות מאכלות אסורות פרק י"ז הלכה י"ז כותב שטעם היתר בכליות זה כיוון שאינם עולים על שולחן מלכים. אם כן לדבריו מבואר שהגמרא חוזרת בה לגמרי מהגדר שנשתנו מבריאתם, והדין תלוי רק בנאכל כמות שהוא חי ועולה על שולחן מלכים כמו הסברות שתביא הגמרא לקמן. מבארת הגמרא באילו מאכלים נאמר האיסור של בישולי עכו"ם. אמר רב שמואל בר רב יצחק, אמר רב, כל דבר הנאכל כמות שהוא חי שראוי לאכל ללא בישול, אין בו משום איסור בישולי עובדי כוכבים. ואף הם בישלו עובדי כוכבים, מותר באכילה, כיוון שלא הועיל בבישולו כלום, ואין לזה שם בישול. אילו הרן כותב שהטעמו, כיוון שאיסור בישולי עכו"ם הוא משום חשש חתנות, ובדבר שאינו יכול לאכל אלא על ידי בישול עכו"ם יש קירוב דעת וחשש חתנות. אבל בדבר שגם ללא בישול עכו"ם היה ראוי לאכל, אין את החשש הזה. אומרת הגמרא בסורה מתנו אחי, בישיבה שבעיר סורה, שנו כך את הממרה של רב, אבל בישיבה שבפומפדיטה, מתנו אחי, שנו זאת בלשון אחרת. אמר רב שמואל בר רב יצחק, אמר רב בשמו של רב, כל דבר שאינו נאכל על שולחן מלכים ללפת בו את הפת, לאוכלו יחד עם הפת, גם אם בשלו העובד כוכבים, אין בו משום איסור בשולי עובדי כוכבים, כיוון שאינו דבר חשוב, ואין חשש שיזמין עכו"ם את הישראל לאכול אצלו מאכל כזה. ומבארת הגמרא את החילוק בין שתי הלשונות. מהי בעיניי, הוא שואל את הגמרא, באילו מאכלים יהיה חילוק בין שתי הלשונות? מבארת הגמרא, איכא בעיניי, החילוק ביניהם הוא בדגים קטנים, וארדי, פטריות ודייסה, חיטים או שעורים כתושים ומבושלים, שכל אלו אינם נאכלים חיים, ולכן לפי הלשון הראשון, יש בהם משום איסור בישולי אקום. מעידך, הם אינם עולים על שולחן מלאכים, ולפי הלשון השני, אין בהם משום בישולי אקום. הגמרא מביאה מאמרה נוספת בעניין הזה, אמר רב אסי, אמר רב בשמו של רב, דגים קטנים מלוכים שמחמת מליחותם הדרך לאוכלם ללא בישול, גם אם בישלם העובד כוכבים, אין בהם משום איסור בישולי עובדי כוכבים, כיוון שהם נאכלים כמות שהם חיים על ידי מליחותם. דין נוסף, אמר רב יוסף, אותם דגים קטנים מלוכים עם צלען עובד כוכבים באש, הרי הם מותרים באכילה וסומך ישראל עליהם משום עירובי תפשילים. כלומר, אף שלעניין בישולי אקום אין זה בישול חשוב, מכל מקום לעניין עירוב תפשילים שיש בו צורך בדבר מבושל, נחשב הדבר כבישול ואפשר לערב בו עירובי תפשילים. והיינו אומרים שהדברים סותרים זה את זה. כלומר, אף שלגבי עירוב תפשילים יש צורך בתבשיל, ואם כן אנו מחשיבים ביצה זו כתבשיל, ואילו לדין בישולי אקום, אנחנו אומרים שאין זה תפשיל ולכן הוא מותר. אז היה מקום לומר שאין לסמוך על הביצה לעניין עירוב תפשילים, שלא יהיו דברי חכמים כסותרים את עצמם. לכן משמיעים לנו שלא חוששים לזה, אלא ניתן לערב עירובי תפשילים בביצה הזו, למרות שלכאורה זה סותר את הדין של בישולי אקום. ממשיך רב יוסף ואומר, והיא עבדינו עובד כוכבים קסה דארסנה, והיא מסע עובד כוכבים אותם דגים קטנים מלוכים מאכל הקרוי קסה דארסנה, והיינו שתיגן את שומן הדגים עם קמח, אסור. כיוון שמאכל זה אינו נאכל ללא בישול. שואלת הגמרא פשיטה. פשוט שאם עשה או העובד כוכבים קסה דארסנה אסור באכילה, כיוון שללא הבישול אינו ראוי לאכילה. משיבה הגמרא יש חידוש בדבר. מהו דתאימה? היית יכול לומר ארסנה עיקר, עיקר המאכל הוא שומן הדגים עצמם, והרי הם נאכלים כמות שהם גם ללא בישול. כמה שמלה, נשמיענו רבי יוסף, קמחה עיקר. העיקר הוא הקמח שבמאכל, וכיוון שקמח אינו ראוי לאכל ללא בישול, הרי זה בכלל איסור בישולי אקום. מביאה הגמרא דין נוסף ומבררת אם הוא שייך להלכות של בישולי אקום. אמר רב ברונה, אמר רב, בשמו של רב, עובד כוכבים שהצית את האור, את האש, באגם, מקום שיש בו קנים, כל החגבים שנשרפו באגם אסורים באכילה. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה מקרה אמר רב שכל החגבים אסורים. אילא אם האם מדובר באופן דמחמת השריפה לא ידע ישראל, היי טהור והי טמא, לא יודע ישראל מחמת השריפה איזה חגב טהור ומותר באכילה ואיזה חגב טמא ואסור באכילה. ומציין רשי שחגבים אינם צריכים שחיטה, ואם הם מאמין הטהור ומותר באכילה גם אם נשרפו מותר לאוכלם. ומבואר בספרה על פרשת שמיני שלמדו זאת מכך שהוקשו חגבים לדגים, נאמר וכל נפש החיה רומסת במים וכל נפש השורצת על הארץ, ודרשו שנפש חיה רומסת במים אילו דגים, ולכל הנפש השורצת על הארץ אילו החגבים. דגים עצמם פטורים משחיטה, שנאמר הצון והבקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. רואה שאת הגמרא במסכת חולין דף זך עמוד ב' שרק צון ובקר צריכים שחיטה, ואילו דגים מותרים באסיפה. אם כן, מבררת הגמרא באיזה מקרה אמר רב שכל החגבים אסורים. אם מדובר שמחמת השריפה לא יודע ישראל איזה חגב טהור ומותר באכילה ואיזה חגב טמא, אם כן קשה מהי עיריה עובד כוכבים אפילו ישראל נמי, מדוע נשנה הדין הזה דווקא בעובד כוכבים שהצית את האש באגם? הרי גם אם ישראל עשה זאת, גם כן כל החגבים אסורים, כיוון שלא ניכר מי טמא ומי טהור. ממשיכה הגמרא לברר, אלא תרצה לומר שהאיסור הוא משום בישולי עובדי כוכבים, שהעובד כוכבים שהצית את האש באגם צלה בכך את כל החגבים וגם החגבים הטהורים שיש שם שאסורים באכילה משום בישולי אקום. אם כך תרצה לפרש, גם כן קשה, כי אי גבנה מי אסיר, וכי באופן כזה יש איסור בדבר. ואמר רב חנן בר עמי, אמר רבי פדת, אמר רבי יוחנן, אמר רב חנן בר עמי בשמו של רבי פדת, שאמר בשמו של רבי יוחנן, היי עובד כוכבים דחריך רישה, עובד כוכבים ששרף קצת ראש של בהמה כדי להסיר ממנה את השערות, שרי למי חלמיני אפילו מריש אוני, מותר לישראל לאכול ממנו אפילו את ראש אוזן הבהמה שהיא רכה וממהרת להיצלות בחריכה, ובצליה זו נעשית ראויה לאכילה ואין בזה משום בישולי אקום. אלמה, לאבורי שיער כמיכוון, מוכח שכיוון שכוונת הגוי אינה לבישול אלא להסיר את השערות, אין בזה משום בישולי אקום. אם כן החנמי גם פה נאמר, לגלויי הגמא כמיכוון, כוונת העובד כוכבים לא הייתה לצלות את החגבים, אלא כדי לשרוף את הקנים ולגלות את פני האגם, ואף שמחמת כן ניצלו החגבים, אין בזה משום איסור בישולי אקום. והטעם שאין בכך איסור, כיוון שגזרו על בישולי אקום מחמת חשש חתנות, ובמקום שאין כוונת האקום לבישול, אין קירוב הדעת ואין חשש חתנות. אלא אומרת הגמרא, לעולם מדובר באופן דלא ידע ישראל, היי טהור והי טמא, איזה חגב טהור ואיזה חגב טמא, ולכן אסור לו לאכול את כל החגבים. והטעם שנאמרה המרמרה הזו דווקא בעובד כוכבים, היינו כיוון שמעשה שהיה בעובד כוכבים היה. המעשה שמחמתו אמר רב את דינו, היה באמת כשעובד כוכבים שרף את האגם. ואומנם, הדין הזה יהיה שייך גם כשישראל שרף את האגם. כיוון שאין עיקר איזה חגבים תאורים ואיזה תמאים, לכן כולם אסורים באכילה. ולכאורה הדין הזה הוא פשוט. שאם אין ידוע אם החגבים תאורים או תמאים, אסור לאוכלם. מה צריכה הגמרא לחדש זאת? מבאר היעבץ, שמדובר באופן שיוחזקו באגם חגבים תאורים בלבד. ואף על פי כן, כיוון שאין עיקרים עכשיו אם הם תאורים או לא, אסור לאוכלם מחשש שיתערבו בהם חגבים תמאים. מבארת הגמרא את עיקר הדין שהובא לה לגבי גוי שבישל שלא בכוונה. גופה נשוב לעצם דברי רבי יוחנן. אמר רב חנן ברמי, אמר רבי בדת, אמר רבי יוחנן. היי עובד כוכבים דחריך רישה, גוי שחרך את ראש הבהמה כדי להסיר ממנה את השיער. שרי למי חלמיני אפילו מריש אוני. מותר לאכול אפילו מראש האוזן שממהרת להיצלות אפילו בחריכה. ואין בזה משום בישולי אקום, כיוון שלא התכוון לבשל. לומד רבינה מדברי רבי יוחנן דין נוסף. אמר רבינה אילכך, כיוון שחידש כך רבי יוחנן. יש ללמוד מכך דין נוסף. היי עובד כוכבים דשדה סיקטה לאתונה. עובד כוכבים שהשליך יתד של עץ לתנור כדי ליבשה, והסיק את התנור וקבר בישראל קרמי עיקרה, שפיר דמי. ומתחילה קודם שהסיק העובד כוכבים את התנור, תמן ישראל דלעת בתנור, ועל ידי הסקת התנור התבשלה הדלעת, מותר לאוכלה, ואין בזה איסור בישולי אקום. שואלת הגמרא פשיטה, דין זה פשוט הוא, כיוון שלא הייתה כוונת העובד כוכבים לבישול, הרי זה דומה לדינו של רבי יוחנן. משיבה הגמרא, יש חידוש בדבר. מה עוד אתם היית יכול לומר שהעובד כוכבים שהכניס את היתד לתנור, לבשול אימנקה מכוון, כוונתו לבשל את היתד, כלומר לרקחו, שהוא כאין בישול, וכיוון שהייתה כוונתו למעשה בישול, ממילא גם הדלעת של הישראל אסורה. כמה שמלן חידש רבינה בדבריו, דלשרור אימנקה מכוון, כוונת העובד כוכבים היא לחזק את היתד, וזה לא דומה לבישול, וממילא אין בזה משום בישולי אקום. ונשאלת השאלה שהרי בגמרא לקמן בדף למתחת עמוד ב' מבואר, שאם העובד כוכבים הסיק את התנור והישראל הניח את הגדירה, המאכל מותר. ואם כן, גם אם נאמר כאן שכוונת העובד כוכבים היא לבשל, כיוון שהישראל הוא שהניח את הדלת, צריך המאכל להיות מותר. ומסביר תוספות הריד, כיוון שבשעת ששתמן הישראל את הדלת לא הייתה אש דולקת ולא הועיל במעשה הוא כלום, לכן אם העובד כוכבים מדליק את האש כדי לבשל, מתייחס הבישול רק לעובד כוכבים, ואסור. ועוד נקודה, רשי פה אומר שהתחדש בזה שאין בישול לכלים. שואל הריטב"א עליו, הרי מבואר במסכת שבת דף ע"ד עמוד ב' שהמכניס יתד לאש כדי להקשותו חייב משום מבשל. אומר הריטב"א, שם מדובר שתחילה יתרקח מעט וזהו בישולו ואחר כך הוא מתקשה. לעניין שבת עשרה תורה מלאכת מחשבת, כיוון שכוונתו גם לריכוך שנעשה בתחילה אף שאינו צריך לו מכל מקום חייב. אבל עניין בישולי אקום, הולכים אחר עיקר כוונתו והיינו החיזוק שנעשה בסוף ואין זה בגדר בישול. כך גם כותבים התוספות בדיבור המתחיל כמה שמלן. והיא עכשיו הגמרא את ההלכה בעניין בישול שנעשה על ידי ישראל ואקום יחדיו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, הניח ישראל בשר על גבי גחלים כדי לבשלו, ובא עובד כוכבים והפך בו, הפך את הבשר מצד לצד, הבשר מותר. וכותב התורת חיים, למרות שהלשון משמע רק בדיעבד, גם לכתחילה מותר לעשות כן. וראית הגמרא היחידה מבאיזה אופן אמר שמואל את הדין הזה. היא לימה אם מדובר באופן דהי לא הפך ביה ובשיל, שגם אם לא היה עובד כוכבים הופך את הבשר. היה הבשר מתבשל, פשיטה, פשוט שהבשר מותר. שהרי הישראל הניחו על גבי הגחלים, והעובד כוכבים לא סייע כלל בבישולו. אלא לה, ודאי מדובר באופן דהי לא הפך העובד כוכבים, לא אבי בשיל, לא היה הבשר מתבשל כלל, ואם כן קשה, המים מותר, מדוע הבשר מותר? והרי מעשה הישראל לא גרם כלל לבישול הבשר, אלא רק הפיכתו על ידי העובד כוכבים, ובישולי עובדי כוכבים נינו, אלו הם בישולי עובדי כוכבים ועליו להיעשר. והערת הגמרא את דינו של שמואל ואומרת לו צריכה לו, הוא צריך שמואל לחדש את הדין הזה, אלא באופן די לא הפך ובשיל בתרתשאי, והשתק הבשיל בחד השעתה. לולי הפיכת הבשר על ידי העובד כוכבים היה הבשר מתבשל בשעתיים, והפיכת הגוי זרזה את בישולו והתבשל הבשר בשעה אחת. מה עוד אתי מה היית יכול לומר? קרובי בישול המלטאי, זרוז הבישול נחשב כמעשה חשוב, ויהיה דין הבשר כדבר שנתבשל על ידי עובד כוכבים ואסור. כמה שמלה נשמיענו שמואל שאין זה נחשב מעשה חשוב, וכיוון שאף לולי מעשה העובד כוכבים היה הבשר מתבשל מכוח מעשה הישראל, הבשר מותר. שואלת הגמרא, ואמר רבסי, אמר רבי יוחנן, והרי אמר רבסי בשמו של רבי יוחנן במסכת שבת דף כ עמוד א', כל מאכל שהוא מבושל קצת כמאכל בן דרוסאי, כשיעור אכילת השודד ששמו בן דרוסאי, שהיה אוכל מאכלים מבושלים רק במקצת, ושם רשי במסכת שבת כותב שהשיעור הוא שליש בישול, והרמב״ם אומר שזה חצי בישול, גם אם בא עובד כוכבים והשלים את בישולו, אין בו משום איסור בישולי עובדי כוכבים. יש לדייק מדברי רבי יוחנן, אבל מאכל שאינו מבושל עדיין כמאכל בן דרוסאי, יש בו משום איסור בישולי עובדי כוכבים. ואם כן, באופן שאמר בו שמואל את דינו, שהישראל רק הניח את הבשר על גבי הגחלים, ומשמע, דהיינו, אפילו אם עדיין לא היה מבושל כמאכל בן דרוסאי, צריך להיעשר כשהפכו העובד כוכבים וכירבת בישולו, ואילו מדברי שמואל מוכח שהבשר מותר. מדרץ את הגמרא התם, שם בדינו של רבי יוחנן מדובר כגונדה לאחר שנתבשל על ידי הישראל במקצת הוציאו מהתנור, ואוטווי בסילטה, הניחו בסל, ולא היה עתיד להיגמר בישולו. ושק לעובד כוכבים ואוטווי בתנורה, ונטלו העובד כוכבים מהסל, והניחו בתנור וגמר את בישולו. בזה אמר רבי יוחנן שרק אם היה מאכל מבושל כבר כמאכל בן דרוסאי מותר. אבל אם עדיין לא היה מבושל אפילו בשיעור הזה, כיוון שעיקר הבישול נעשה על ידי העובד כוכבים, הבשר אסור. אבל באופן של שמואל, היה הבשר מונח על גבי גחלים מכוח הישראל, והיה עתיד להתבשל גם ללא מעשה העובד כוכבים. ולכן, אף אם קודם שבושל כמאכל בן דרוסאי, הפכו העובד כוכבים, וזרז את בישולו, הבשר מותר. מסייעת הגמרא לדברי שמואל מברייתא, תניא נמי אחי שנינו בברייתא כדברי שמואל, מניח ישראל בשר על גבי גחלים, רשאי ישראל להניח בשר על גבי גחלים, ובא עובד כוכבים ומהפך בו עד שיבוא ישראל, מבית הכנסת ומבית המדרש, ואינו חושש משום איסור בישולי אקום. ומדובר באופן שאין חשש שהעובד כוכבים יחליף את הבשר הקשר בבשר טרף, כגון שנעל את הדלת עליו ואין בבית דבר איסור שיוכל הגוי להחליפו לטובתו. אותו דבר לקמן לגבי אישה, כך אומר רבינו חננאל. ואילו התוספות ריד כותב שאף שהעובדת כוכבים יכולה להשליך שם דברים אסורים או להחליף את התבשיל בתבשיל טרף, אין חוששים לכך. ועוד ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן שופטת מניחה אישה קדירה על גבי קירה, ובת עובדת כוכבים, ומגיסה, מהפכת את התבשיל בחף, עד שתבוא הישראלית מבית המרחץ ומבית הכנסת, ואינה חוששת משום בישולי אקום. והיינו, כדברי שמואל, שאם הישראל הניח את התבשיל על גבי האש, אף שהעובד כוכבים זרז וקרב את בישולו, אין בו משום בישולי אקום. דנה הגמרא באופן שהגוי התחיל את הבישול והישראל סיימו. היבא אלו נסתפקו בני הישיבה. הניח עובד כוכבים בשר על גבי גחלים והיה הבשר עתיד להתבשל בשעתיים. והפך ישראל את הבשר וקרב בכך את בישולו. מהו? האם מותר בכך הבשר? או כיוון שלולי הישראל גם כן היה הבשר מתבשל מכוח הגוי, הוא נחשב כבישולי אקום ואסור. פושטת הגמרא את הספק. אמר רב נחמן בר יצחק, דין זה נלמד בקל וחומר מהדין הקודם, שהניח הישראל את הבשר על גבי הגחלים והפכו הגוי, שהבשר מותר. שהרי אם באופן שגמרו ביד עובד כוכבים מותר, אם סיום הבישול נעשה ביד עובד כוכבים מותר, אף שבזה יש יותר סברה לגזור, כיוון שהוא נהנה מיד העובד כוכבים ממש. אז באופן שגמרו, באופן שהסיום נעשה ביד ישראל, לא כל שכן שיהיה הבשר מותר. סייעת הגמרא לדברי רב נחמן בר יצחק, איתמר נמי, גם זה נאמר הדין הבא בבית המדרש. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רבחה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בין שהניח עובד כוכבים את הבשר על הגחלים, והפך ישראל את הבשר, ובין שהניח ישראל את הבשר על הגחלים, והפך העובד כוכבים את הבשר, מותר, ואינו אסור עד שתהיה תחילתו וגמרו ביד עובד כוכבים. מביאה הגמרא הלכה נלמדת מן הדין הזה. אמר אבינה, הלכתה, כך היא ההלכה, הריפתה. פת זו אפויה בתנור, דשגר עובד כוכבים, שהסיק את התנור עובד כוכבים, ואפה ישראל, וישראל הכניס את הפת לתנור. אינמי, וכן אם שגר ישראל ואפה עובד כוכבים, הסיק את התנור ישראל, ועובד כוכבים הכניס את הפת לתנור. אינמי, וכן אפילו אם שגר עובד כוכבים, הסיק את התנור עובד כוכבים, ואפה עובד כוכבים, עובד כוכבים הכניס את הפת לתנור, ועתה ישראל וחתה בחתויי, ובא ישראל בתוך כדי אפיית הפת וחתה בגחלים, ובזה יגביר מעט את האש והחום בתנור, שפיר דמי, מותר לאוכלה כיוון שהישראל השתתף באפיית הפת. כותבים התוספות בדיבור המתחיל ועתה ישראל, וכתבו התוספות בדיבור המתחיל ועתה ישראל, בשם ספר ההלכות, שבין בני ארץ ישראל לבני בבל, ההבדל הוא, שבני בבל משליחים כיסם לתוך האש, ואילו בני ארץ ישראל אומרים כיסם זה מה מעלה ומה מוריד. סיימים התוספות שאנחנו נמשכים אחר בני בבל ותלמודם. הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י"ז הלכה י"ג כותב שהטעם הוא כיוון שאין הדבר אלא להיות היכר שהפת שלהן אסורה. והרשב"א כותב שאין לך כל כיסם וכיסם שאין מוסיף החום ומקרב האפייה כהפוך גחלים. וכך נהגו, ומנהגם ישראל תוראי. ואילו הראש כותב שמלשון הגמרא לא משמע כך, הוא מוסיף, והנח להם לישראל שיהיו שוגגין. דנה עכשיו הגמרא, במאכלים מסוימים אם יש בהם משום איסורי בישולי אקום. דג מליח שאינו מתבשל אלא נאכל כמות שהוא על ידי שמולחים אותו, ומלחו ואת כוכבים, חיסקי השערה ורבי יוחנן אסר. חיסקי התיר כיוון שאין זה בישול כלל, ורבי יוחנן אסר כיוון שמליחתו מכשירה אותו לאכילה, והרי זה כבישול. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, דגים מסבירים שהנידונו לגבי המליחה עצמה. האם היא נחשבת כבישול? כותבים התוספות שבאופן שהישראל מלח את הדג והעובד כוכבים בישלו אחר כך, זה הדין המבואר לאל בדף למתחת עמוד א' שאין בהם משום בישולי אקום. ואילו תוספות ריד כותב שלא גזרו חכמים אלא בבישול ממש באש, ולא במליחה. ולכן הם מפרשים שכאן מדובר בדג מליח שבישלו עובד כוכבים. למרות שבגמרא לאל מבואר שדגים קטנים מלוחים אין בהם משום בישולי אקום, ולא הובא בזה מחלוקת, שם מדובר בדגים שרוב בני אדם דרכם לאוכלם ללא בישול, אבל כאן מדובר בדג גדול, שאף שהוא ראוי לאכל במליחותו ללא בישול, מכל מקום דרך רוב בני אדם לבשלו, ולכן סובר רבי יוחנן שבישול האקום אוסרו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ביצה צלויה שצלה עובד כוכבים בקליפתה, בר כפרה שרה, בר כפרה מתיר, כיוון שהביצה תמונה בתוך קליפתה ואינה עובד כוכבים נוגע במאכל. כך מסביר רש"י, ואילו הרשב"א והריטב"א כותבים שהטעם הוא משום שביצה ראויה לאכל כמות שהיא חיה על ידי הדחק, ובזה המחלוקת האם אכילה על ידי הדחק נחשבת אכילה או לא. כי רבי יוחנן אומר את הגמרא, אסר גם באופן כזה שאין העובד כוכבים נוגע במאכל. כי עת הרב דימי, כאשר בא רב דימי מארץ ישראל, אמר, אחד דג מליח ואחד ביצה צלויה, בין דג מליח ובין ביצה צלויה, חיסקיה ובר כפרה שרו, התירו ורבי יוחנן אסר. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. רב חייא פרווהה, איקלה לבי ריש גלותה, הזדמן לביתו של ריש גלותה. אמרו לה, שאלו אותו בני ביתו של ריש גלותה, ביצה צלויה על ידי עובד כוכבים, מה עם הדינה? האם היא מותרת באכילה או לא? אמר לה, הוא אמר להם רב חייא, חיסקיה ובר כפרה שרו, התירו, ורבי יוחנן אסר, ואין דבריו של אחד נפסקים במקום שניים. אחד מול שניים, הלכה כמו המתירים, כמו הרוב. אמר לו רב זביד לבני ביתו של ריש גלותה, לא תציתו לי, אל תשמעו לדברי רב חייא פרווהה. כיוון דאחיה אמר רביי, כך אמר רביי, הלכת הכבתי דרבי יוחנן, הלכה היא כמו רבי יוחנן, שביצה שצלעה ובית כוכבים אסורה. הלכו בני ביתו של ריש גלותה והשקיוה נגותה דחלה, השקו את רב זווית כוס של חומץ, כיוון שהיה מחמיר עליהם, ונח נפשי, ונפטר רב זווית. מביאה הגמרא ברייתא העוסקת בדינם של מאכלים נוספים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא, הקפריסין, הקליפות של פירות הצלף, שהוא מין שיח, והקפלוטות, ירק ששמו קרתי, ונאכל כמות שהוא חי, והמטליה, תכף תבהר הגמרא מה זה, והחמין, מים חמים, והכליות, חיטים מיובשות בתנור, שלהן מותרים, של עובדי כוכבים מותרים, כיוון שלא השתנו מבריאתם על ידי האור, אבל ביצה צלויה של עובדי כוכבים, אסורה. ואף שגם ביצה לא השתנתה מבריאתה על ידי האור, כותב המאירי, כיוון שביצה אינה ראויה כלל לאוכלה חיה לשום מאכל, יש לו אוסרה כשבשלה האקום. אין להקשות מהברייתא הזו על חיסקיה ובר כפרה שהתירו לאל ביצה צלויה של עובד כוכבים, כיוון שהם עצמם היו תנאים וחלקו על האמור בברייתא הזו. כך תוספות בדיבור המתחיל, תנו רבנן. המשיכה הברייתא ואומרת, שמן של עובדי כוכבים שאסרו חכמים, רב יהודה הנשיא ובית דינו נמנו עליו, עמדו למניין והתירו, כיוון שהרוב סברו שיש לבטל את איסורו. ולאל בדף למד ה' עמוד ב' נחלקו רב ושמואל מדוע נאסר בתחילה שמן של גויים, ועל כל פנים מבואר שם שכיוון שלא התקבל איסורו בכל ישראל, התירו. עכשיו מבררת הגמרא מהי המטליה שמוזכרת בברייתא. תניה שנינו בברייתא היא הקרויה המטליה, היא הקרויה פשליה, היא הקרויה שיעתה. מבארת הגמרא מהי שיעתה, מהי שיעתה, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, ה-40 שנין דנפיקה היא עובדה ממצרים, דבר זה יצא ממצרים כבר לפני 40 שנה, ורבא בר בר חנה דידי אמר, ורבא בר בר חנה בעצמו אמר, השיטין שנין דנפיקה היא עובדה ממצרים, לפני 60 שנה יצא הדבר הזה ממצרים, ולא פליגי, ובעצם אין מחלוקת ביניהם, אלא מר בשני ומר בשני. רבי יוחנן אמר את זה בזמנו, ורק עברו אז 40 שנה, ורבא בר בר חנה אמר זאת בזמנו, שאז כבר עברו 60 שנה, וכך היו עושים. מייטו ביזרה דה קרפסה, היו מביאים זרע של קרפס, וביזרה דה קיטנה, זרע של פשטן, וביזרה דה שבללית, זרע של טלטן, ותרלו בעדי עדדה בפשורה, ושורים את כולם במים פושרים, ושב כולי עדה מקבל, ומניחים אותו כך עד שהם צומחים. לאחר מכן מייטי חץ בחדתה, ומלו לאומיה, מביאים קדים חדשים, וממלאים אותם מים, ותרו בהו גרגישטה, שורים באותם מים סוג אדמה מסוים המכונה גרגישטה. ומדפקין בי ומדביקים בתוך אותה אדמה את הזרעים שהתחילו לצמוח, ואילי לבין וענה ונכנסים לבית המרחץ, עד הנפקו מלב לבי, ועד שהיו יוצאים משם כבר היו אותם זרעים מלבלבים וצומחים הרבה, ואח למיניו ואוכלים מהם לאחר יציאתם מבית המרחץ כדי לצנן את עצמם מחום המרחץ. וקיירי מבינת הדרישיו עטופרה דקריהו, וקיירי מבינת הדרישיו עטופרה דקריהו. ועל ידי כך היו מתקררים מסערות ראשיהם וציפורני רגליהם, כלומר כל גופם היה מצטנן מחמת המאכל הזה. משמיע לנו הברייתא שמאכל זה מותר גם אם שורים אותו במים חמים, כיוון שהוא נאכל כמות שהוא חי, שהרי אפשר לשרותו במים קרים. אמר רב אשי, אמר לי רבי חנינה על הממרה הזו של רבי יוחנן, מילין, דבר שקר הוא, שלא ייתכן שילבלבו הצמחים בשעה אחת. ואמרי לה, ויש אומרים שכך אמר רבי חנינה, במילין, על ידי דיבור של כשפים הם היו עושים כך, שילבלבו בשעה אחת. ויהיה הגמרה ברייתא בדין גדירה שבישלו בה עובדי כוכבים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הכוספן של עובדי כוכבים, פסולת של תמרים שנשארה לאחר שעשו שיחר מהתמרים, והיא מכונה כוספן, ואוכלים את אותה פסולת על ידי שחולטים אותה במים חמים. אם כן, כוספן של עובדי כוכבים שהוא חמו חמין ביורה גדולה, אסור. שחוממו המים שלו בכלי של עובד כוכבים, אם הם חוממו ביורה גדולה, זה אסור, כיוון שיש לחשוש שבישלו דבר איסור באותה יורה, באותו כלי גדול, ועכשיו פלטה יורה את טעם האיסור. אבל אם עשו זאת ביורה קטנה, מותר. ואין חוששים שבישלו דבר איסור באותה יורה. ואיזו יורה קטנה לעניין הזה? אמר רבי ינאי, כל שפי היורה צר כל כך, עד שאין ציפור דרור יכול להיכנס בתוכה. ביורה כזו, אין חשש שיכניסו דבר איסור. הטעם שציפור זו מכונה ציפור דרור, אומר רשי במסכת ביצה דף כ"ד עמוד א', מלשון דירה. כיוון שציפור זו יודעת להשתמט בזוויות הבית לכל צד ודרה בכל מקום. שואלת עכשיו הגמרא, ודילמה הדמויה הדמויה והאילוע, שמה חתכו את הציפור לחתיכות והכניסו אותה כך ליורה, ונמצא שאוטרפה היורה. משיבה הגמרא, אלא יש לגרוס בברייתא, כל שאין ראש ציפור דרור יכול להיכנס בתוכה. ואין דבר איסור קטן יותר מראשה של ציפור דרור. ביורה כזו אין חשש שבישלו בו דבר איסור. משמע מהגמרא שציפור דרור זה עוף טמא, ולכן שיערו את פיה כדירה בציפור זו. כך גם משמע מלשון רשי, אבל התז כותב ביורה דעה סימן פי בית, שציפור דרור זה ציפור תאורה, ומכל מקום שיערו בחכמים דבר איסור. ואילו השח כתב שהטעם הוא כיוון שסוף סוף האקום לא שחתה כדין, וממילא היא נבילה. מקשה הגמרא סתירה בין ברייתות, והתניא הרי שנינו בברייתא אחרת לגבי כוספן שחוממו המים שלו ביורה של עובדי כוכבים, אחת גדולה ואחת יורה קטנה מותר, בין אם חיממוה בתוך יורה גדולה ובין אם חיממוה בתוך יורה קטנה מותר, ולא כמו שהתבהר בברייתא הקודמת שביורה גדולה אסור. מתרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא הראשונה נשנתה כמאן דאמר, כדעת הסובר שנותן טעם לפגם אסור, גדירה פולטת טעם של איסור לתוך מאכל, אוסרת את המאכל, אף שעברה על היורה לינת לילה מעת בישול האיסור, וטעם האיסור כבר נפגם, ולכן אסרה הברייתא הראשונה את הכוספן שהוא חמו מימיו ביורה גדולה. הברייתא השנייה סוברת, כמאן דאמר נותן טעם לפגם, מותר. וגם אם באמת בישלו ביורה הגדולה דבר איסור, כיוון שעבר עליו לילה מזמן בישולו וטעמו פגום, אינה אוסרת מאכל של היתר שבישלו באותה יורה. כך כותב רשי שסתם גדירה של עובדי כוכבים נחשבת כנותן טעם לפגם. מפרשים התוספות שהטעם הוא כיוון שבכל כלי יש ספק ספיקה, ספק שמה לא בישלו בו כלל היום, וגם אם בישלו בו היום, שמה בישלו בו דבר שאין בו נותן טעם כלל, או דבר שיש בו טעם פגום מעיקרו. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין שמן מבושל של עובדי כוכבים. אמר רב שישת, אי מישחה שליקה דארמאי, שמן מבושל של עובדי כוכבים אסור. מביאה הגמרא את דעת החולק, אמר רב ספרא, למה היא ניחוש לה? לאיזה דבר איסור יש לחשוש בשמן הזה? שמחמת כן עשהו רב שישת, אם מישהו מערובי, אם מחשש שיתערב בו יין, ויין של גויים אסור, מסרה סרה, הרי אין היין נותן בו טעם טוב, אלא מסריחו. אם מישהו בישולי עובדי כוכבים, הרי נאכלו השמן כמו שהוא חי, וגם ללא הבישול. והתבהר לעיל בדף למתחת עמוד א', שכל דבר הנאכל כמו שהוא חי, אין בו משום בישולי יקום. אם משום גאולי עובדי כוכבים, אם משום פליטת עובדי כוכבים, כלומר שנחשו שמה בישלו באותו כלי מאכל אסור, וכשבישלו בו את השמן פלט הכלי את טעם האיסור, נותן טעם לפגמו, שהרי כבר עבר לילה מעט בישול האיסור ומותר. ולכן חולק רב ספרה על רב ששת ומתיר שמן מבושל של עובדי כוכבים. דנה הגמרא בעניין תמרים מבושלים של עובדי כוכבים. באו מיני מרבי יסי. שאלו בני הישיבה את רבי יסי, הני איני שליקי דארמי. אותם תמרים מבושלים של עובדי כוכבים, מהי, מה דינם? האם הם אסורים מדין בישולי אקום? וביירו באיזה אופן שייך הספק. חולי לא תיבאי לך דוודאי שרו. בתמרים מתוקים אין מקום להסתפק שבוודאי מותרים. שרי ראוי לאוכלם כשהם חיים. מרירי לא תיבאי לך דוודאי אסירי. גם בתמרים מרים אין מקום להסתפק שבוודאי הם אסורים שרי אינם ראויים לאכל חיים. כי תיבאי לך מציעי, מהי? הספק הוא בתמרים בינוניים בטעמם שיכולים לאכל על ידי הדחק. מה דינם כשבשלם עובד כוכבים? אמר לו, הוא השיב להם, רבי יסי, מה תיבאי לכו? מה הספק בדבר? מאחר דרבי אסר, רבי כבר אסר את התמרים הללו, ומנו, מי הוא רבו של רבי יסי? מי הוא אותו רבי שאסר את התמרים הללו? לוי. דנה הגמרא בתבשיל של עובד כוכבים העשוי מכליות. שתיתה, תבשיל שעשוי מקמח של כליות, שזו תבועה מיובשת בתנור, שנעשתה על ידי עובד כוכבים. רב שערי רב יתיר ואבוה דשמואל ולוי אסרי. אבא של שמואל ולוי אסרו. ראה את הגמרא במה נחלקו. בחיטה וסערה בכליות של חיטים וסעורים כולה אלמה לא פליגה דשערי. לדברי הכל מותר, כיוון שאין דרך להוסיף בתפשיל הזה חומץ. בתלפחי דחלה בכליות של עדשים שמחמת מתיקותם נוהגים להוסיף בהם חומץ. כולה אלמה לא פליגה דאסיר. לדברי הכל אסור. כיוון שחומץ של גויים אסור, כמבואר לעיל בדף חפתת עמוד ב'. אומר הרעבד כי כשמוסיפים חומץ צריכים לבשלו כדי לבטל את טעם החומץ, ויש לו אוסרו משום בישולי אקום. אבל בשל מים אין מבשלים אותו, אלא רק מערבים ואין בו משום בישולי אקום. כי פליגי, בתלפחי דמיה, מחלוקתם היא בכליות של עדשים שאוסיפו בהם מים. מר סבר אביו של שמואל ולוי סוברים, גזרינן ה-התוהה, אסרו כליות של עדשים שאוסיפו בהם מים, גזירה משום כליות של עדשים שאוסיפו בהם חומץ. ומר סבר לא גזרינן, ורף סובר שלא גזרו בכך. מביאה הגמרא לשון נוספת במחלוקת הזו, והיא כדי אמרי, ויש שביירו את מחלוקתם באופן אחר. בתלפחי דמיה כולי אלמה לא פליגי דאסיר. כליות של עדשים שאוסיפו בהם מים, לדברי הכל אסור, כיוון שגזרו בזה משום כליות עדשים שאוסיפו בהם חומץ. כי פליגי בחיטה וסערה. מחלוקתם היא בכליות של חיטים וסעורים. מר סבר גזרינן ההתואה, אביו של שמואל ולוי סוברים שגזרו בכליות חיטים וסעורים משום כליות עדשים שהוסיפו בהם חומץ, ומר סבר לא גזרינן ורב סובר שלא גזרו בכך. עכשיו מביאה הגמרא מאמר בעניין המאכל הזה. אמר רב, תרי מינה שתיתה, שדר ברזילי הגלעדי לדוד. שני מילים מן המאכל הזה, שעשוי מקמח כליות, שלח ברזילי הגלעדי לדוד המלך בשעה שברח מפני אבשלום בנו שמרד בו, אחד היה של חיטים וסעורים ואחד של פול, ועדשים, דכתיב נאמר בספר שמואל ב' פרק י"ז, פסוקים כוח וחפתת, משכב וספות וכלי יוצר וחיטים וסעורים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי. משכב מצאים לישון עליהם, וספות כלים להשתמש בהם, וכלי יוצר כלי חרס העשויים על ידי יוצר, חיטים וסעורים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי, ודבש וחמאה וצון, ושפות בקר, גבינות של חלב, הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול. מכך שהוזכרו בפסוק פעמיים קלי, מוכח שהביאו להם שני מיני כליות. ואין כוונת רב להביא ראיה לדבריו ששתיתה של אקו מותרת, שהרי יש לפרש שברזילי הגלעדי היה גר שבשוליו מותרים והחומץ שלו מותר. ועוד, שגם אם היה גוי הרי באותה שעה עדיין לא נאסר סתם יינם של גויים וממילא גם לא החומץ. וכן לא נאסרו עדיין בישולי גויים, כך מסביר הרעבד. ממשיכה הגמרא לדון לגבי המאכל הזה שנעשה על ידי עובדי כוכבים. ואשתא ודקמפקי צני צני לשוקת דנערדה. ועתה מוציאים העובדי כוכבים סלים מלאים מן המאכל הזה בשווקים של העיר נערדה, וישראל קונים את המאכל הזה ואוכלים אותו. ולי דהייש ליד אבוה דשמואל ולוי, ואין מי שחושש לדעתם של אביו של שמואל ושל לוי האוסרים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בכלל הדברים האסורים באכילה ומותרים בהנאה, וכבשין מאכלים כבושים בחומץ שדרכן לתת בתוכן יין. מבארת הגמרא את הלשון שדרכן לתת בתוכן יין. אמר חזקיה, לא שנו, לא למדו במשנה שמאכלים אלו אסורים רק באכילה אבל מותרים בהנאה, אלא באופן שרק דרכן לתת לתוכן יין, אבל אין ידוע שבמאכל מסוים זה נתנו יין. אבל במאכל שידוע שנתנו בתוכו יין, אסור אפילו בהנאה. מקשה הגמרא, ומה ישנה ממורייס דשרו רבנן בהנאה? במה שונה המאכל הזה מתבשיל שמערבים בו קרבי דגים, שהתירו חכמים בהנאה גם שרוב בני אדם מוסיפים בו יין, והרי זה כידוע שיש בו יין. מתרץ את הגמרא, הטעם שם במורייס נותנים את היין לעבור זוהמה, כדי להעביר את זוהמת הדגים, והרי זה כאילו היין הולך לאיבוד, אבל אחר כאן בכבשין, היין ניתן למתוק את העמה, למתק את הטעם של המאכל, ולכן כשידוע שיש בו יין, אסור אפילו בהנאה. מביאה הגמרא את דעת החולק, ורבי יוחנן אמר אפילו בכבשים שידוע שיש בהם יין, נמי מותר, גם כן מותר בהנאה. נשאלת השאלה לדעת רבי יוחנן, שאף בידוע שנתנו בו יין מותר בהנאה, מדוע נקטה המשנה לשון שדרך ליתן בו יין ולא אופן שידוע שנתנו בו יין, שאף בזה מותר בהנאה? אומר התורת חיים שרצתה המשנה לחדש, שאפילו באופן שלא ידוע שיש בו יין, מכל מקום כיוון שהדרך היא ליתן בו יין, אסור באכילה. שואלת הגמרא ולרבי יוחנן, מה ישנה ממורייס לרבי מאיר דאסיר בהנאה? במה שונה דין הכבשים שידוע שיש בהם יין ממורייס לדעת רבי מאיר הסובר שמורייס אסור בהנאה כיוון שהדרך היא לתת בו יין? מדרץ את הגמרא, אתם שם במורייס ידיע ממשו, ניכר היין ממש במאכל, שהרי אוכלים את הרוטף שעשוי גם מהיין, ולכן הסרו רבי מאיר אפילו בהנאה, אבל אחר כאן בכבשין לא ידיע ממשן, אין היין עצמו ניכר במאכל, שהרי אין אוכלים את הרוטב אלא את הירק הכבוש בלבד, ומניחים אותו בתוך הרוטב רק כדי להתקיים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בכלל מאכלי אקום אסורים באכילה ומותרים בהנאה, וטרית טירופה וציר שאין בה דגה והחילק, כל אלו מאכלי אקום שאסורים באכילה ומותרים בהנאה. מבארת הגמרא, מהי חילק? מהו המאכל המכונה חילק? מבארת הגמרא, אמר רב נחמן בר אבא, אמר רב בשמו של רב, זו סולטנית, מן דג קטן טהור, הוא דג הקרוי ארינג, כך אומר המתרגם במסכת חולין. ומפני מה אסורה כשנמכרת על ידי עובד כוכבים? מפני שערבונה עולה אימה, שמתערבים בדגים טמאים אדומים לה ועולים אימה מן הים, וקשה להבחין ביניהם כיוון שלשניהם אין עדיין קסקסים. אגב כך שהוזכרה סולטנית, מביאה הגמרא ומבארת את דינה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. ברייתא שמובאת במסכת חולין דף סמכווה עמוד א', דג שאין לו עכשיו סנפיר וקסקסת שהם סימני טהרתו, ועתיד לגדל סימנים אלו לאחר זמן כגון הסולטנית והעפיץ, הרי זה מותר, שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק י', וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת לא תוכלו, ואת הלשון אין לו יש לדרוש כאילו נאמר עיין לו, כלומר תעיין עליו ותבדוק ותחקור, שאם עתידים להיות לו סימנים אלו אף שעתה אינם קיימים טהור. וכאין המבואר במסכת יבמות דף למד ה' עמוד ב' לגבי אדם שמת והניח אשתו מעוברת שלא מועילה בחליצה או ייבום אף שעכשיו אין לו בנים, כיוון שנאמר ובן אין לו, ודרשו עיין עליו אם עתיד להיות לו בן. רש"י אומר שהדרשה היא מכך שלא נאמר אין לו, המילה אין בכתיב חסר בלי יוד אחרי האלף, אלא נאמר אין לו אלף יוד נון סופית, וכך דורשים עיין עליו. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן דג שיש לו עכשיו סנפיר וקסקסת ועתיד להשאיר אותה מעליו בשעה שעולה מן הים, כגון מיני דגים אלו הקונס והפונס, קץ פטייס ואחס פטייס ואותונס, מותר, שנאמר כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים. דרשו חכמים בספרה של פרשת שמיני מלשון במים, שאף אם סימני טהרה אלו נמצאים בדג רק שהוא במים, וכאשר עולה ליבשה הם נושרים ממנו טהור, ורק דג שאפילו במים אין לו סימנים אלו, הוא טמא. מביאה הגמרא מיני דגים המותרים, אף שאין עיקרים בהם סימני הטהרה. הכריז רבי אבהו בקיסרי, הכריז רבי אבהו בעיר קיסרי, קריבי שומן של דגים ועוברן, הביצים של הדגים ניקחים מכל אדם, אף שלא ניכר עליהם שהם באו מדגים טהורים או טמאים. זאת כיוון שהעסקתן שאינן באין אלא ממקום ששמו פלוסה, וכן ממקום ששמו אספמיה, ובמקומות אלו אין מצויים דגים טמאים. כי עד אמר רביי, כמו הדין הזה שאמר רביי, היי צחנת דביב נערה, דגי סולטנית שבנהר ששמו בב שריה מותרים באכילה, ואין חוששים שיתערבו בהם דגים טמאים. ואומרת הגמרא, מה היא טעמה, מה טעמו של רביי, שהתיר דגי סולטנית שבאותו נהר? הילה אם האם נאמר שטעמו הוא משום דרדיף אמיה, שהמים זורמים שם בחוזק, והי דג תמה, דג תמה זה שדרכו להתערב עם הסולטנית, כיוון דלייטלי שאין לו חוט שדרה בגבו, כמו כל הדגים הטמאים שאין להם חוט שדרה, בדוכתא דרדיפה מעיה לא מציקאי, אינם יכולים להתקיים בנהר שמיים זורמים בו בחוזק, והרי לא ייתכן לומר כן, דא כחזינן דקאי, שהרי אנו רואים שדגים טמאים מתקיימים גם בנהרות שזורמים בחוזקה. ולפי שיטת רש"י לקמן בדף למתת עמוד ב', מתבהר שכלל זה תלוי במחלוקת המוראים. לדעת רב נחמן, לכל הדגים הטמאים אין שדרה, ולכן כל דג שניכר שהייתה לו שדרה מותר, לדעת רב פאפה אין זה סימן גמור, ויש דגים טמאים שיש להם שדרה, ולכן רק דג שניכרים בו הראש והשדרה שהם של מין טהור מותרים. וכותב הרמב"ן שלפי שיטתו צריך לומר שדברי הגמרא כאן הם לשיטת רב נחמן, ואילו הרמב"ן עצמו מפרש שלדברי הכל לדג טמא אין שדרה. אם כן אומרת הגמרא ומנסה לבאר באופן אחר, אלא טעמו של אביי הוא משום דמליכי מיה, מי הנהר בב הם מלוכים, והי דג טמא כיוון דלית לי קלפי, כיוון שאין לו קסקסים, בדוכתא דמליכי מיה לא מציקאי, אינו יכול להתקיים במים מלוכים. אבל דוחה זאת הגמרא ואומרת וכך חזינן דקאי, הרי אנו רואים שדגים אלו מתקיימים גם במים מלוכים. אלא מבארת הגמרא טעמו של אביי הוא משום דלא מרבה טין הדג טמא, קרקעית אותו נהר אינה מגדלת דגים טמאים, כלומר אין דגים טמאים מתרבים שם. מבארת הגמרא שדין זה לא נוהג עכשיו, אמר אבינה עידנה בזמננו דקשף חיבי שנשפחים לתוך נהר בב, נהר גוזה ונהר גמדה, אסירי, אסורים דגי הסולטנית שבו, כיוון שיש חשש שיתערבו בהם דגים טמאים שבאו מנהר גוזה ונהר גמדה. הביאה הגמרא את דיניהם של דגים נוספים, אמר אביי אי חמרה דיימה, דג המכונה חמור ים שרי, מותר באכילה, תורה דיימה, דג המכונה שור ים, אסיר, הוא אסור באכילה. וסימנך, סימן לשני הדינים הללו, טמא טהור, טהור טמא. החמור שהוא טמא ביבשה, טהור בים, השור שהוא טהור ביבשה, טמא בים. אומרים תוספות בדיבור המתחיל וסימנך, שזה לא סימן גמור לכל המינים שיש בים, שהרי מבואר במסכת קידושין דף מ"א עמוד א', שרב היה מולך לכבוד שבת דג ששמו שיבוטה, והוא עז של הים. הנה נמצא שעז כשרה גם בים וגם ביבשה. ונשאלת השאלה, הרי ודאי שלחמור הים יש סימני טהרה ולשור הים אין סימני טהרה, אז מה החידוש בדברי הגמרא? כותב החתם סופר שלשני מינים אלו יש קסקסים שאי אפשר להוציאם בקלות, אלא על ידי תחבולה כמבואר בגמרא לקמן. חידש אביי, שעל הקסקסים של חמור הים אפשר לסמוך כסימן טהרה, ואילו על קסקסיו של שור הים אין לסמוך והוא טמא. והפרי מגדים את הרץ באופן אחר, ששור הים אינו דג אלא מן חיה שבים ובאמת יש לו קסקסים, אלא שאין לו סנפירים, והחידוש הוא שלא נסבור שרגליו נחשבים כסנפירים לעניין טהרתו, אלא הוא טמא. ולפי זה הוא כותב שהכלל שכל שיש לו קסקסת יש לו סנפירים, כאמור במסכת נידה דף נ"א עמוד ב', זה רק בדגים ולא בחיות הים. אמר רב אשי, דג ששמו שפר נונה שרי מותר באכילה, ודג ששמו קדש נונה אסיר אסור באכילה. וסימנך, סימן לדבר קודש להשם, סתם דבר קדוש הרי הוא אסור, ואף דג זה ששמו קדש אסור באכילה. ואילו רבנו תם בתוספות דיבור המתחיל, אחי גרסינן, מבאר את הסימן קודש להשם על פי הפסוק קודש ישראל להשם, דהיינו שהשם מתיר לישראל את הדג ששמו קדש. איכא דאמרי יש שאמרו את הדין הבא, דג ששמו כבר נונה אסור באכילה, וסימנך קברי עובדי כוכבים שהם טמאים, כך דגים אלו טמאים. וגם כאן גורס רבינו תם, כבר נונה שרי, והסימן הוא קברי עובדי כוכבים שאינם מתאמים באוהל, כאמור במסכת יבמות דף סמך א' עמוד א'. מביאה הגמרא מעשים בעניין כשרות דגים, רבי עקיבא איקלה לגנזק, הזדמן למקום ששמו גנזק, הייתו לקמי ההוא נונה, הביאו לפניו דג מסוים, דאב דמי היה דומה לדג טמא ששמו חיפושה, חפיה בדיקולה, הכניסו רבי עקיבא לתוך סל, ומתוך כך פרקס הדג והתקלף אורו. חזה בקלפי, ראה רבי עקיבא בדפנות הסל קסקסים דקים, ושריה ואתירו באכילה. רבה שאיקלה, הזדמן לעיר ששמה תמדוריה. הייתו לקמי האו נונה, הביאו לפניו דג מסוים, דאב דמי לצלופחה, שהיה דומה לצלופח שהוא דג טמא. נקת להדיומה, החזיקו רב אשי מול השמש, חזה דאב ביצים חי, ראה שיש בו קסקסים דקים ושריה ואתירו באכילה. רבה שאיקלה להו אטרה, רבשי הזדמן למקום מסוים, הייתו לקמי נונה, דאבי דמי לשפר נונה. הביאו לפניו דג שהיה דומה לדג טהור ששמו שפר נונה. חפיי במשקלי חברי, חיכך רבשי את אורו של הדג בספלים לבנים, ומתוך הלובן שלהם חזיה בקלפי ושריה, ראה שיש שם קסקסים שחורים ואת עירו באכילה. רבא בר בר חנה איקלה הזדמן למקום ששמו אקרא דאגמה, קריבו לי צחנתה, הגישו לו לאכול סולטנית שהוא דג טהור כמו שהתבהר. שם אלה הוא גברא דאב קרי לי בתי, שאמר רבא בר בר חנה אדם אחד שמכנה את הדג הזה בשם בתי שזה דג טמא. אמר רבא בר בר חנה אף שסולטנית זה דג טהור מדקקרי לי מכך שהוא קורא לו בתי, שמע מינה דבר טמא אית בי, מוכח שמעורב בו דבר טמא, לא אכיל מיני, לא אכל מאותו דג. לצפרה עיין בה, בבוקר התבונן במאכל שהגישו לו, אשכח בי דבר טמא, ומצא שאכן מעורב בו דבר טמא. קרי הנפשי קרא על עצמו את הפסוק במשלי פרק י' ב' פסוק חף א', לא יעונה לצדיק כל אבן, שהשם שומר אותו שלא יראה לו דבר תקלה של אכילת איסור. ותוספות מסכת גיטין דף זין עמוד א' דיבור המתחיל אשתא אומרים, שמה שאמרו שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לידי צדיקים, היינו דווקא בדבר אכילה, שגנאי הוא לצדיק לאכול דבר איסור ולא בשאר איסורים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בכלל מאכלי אקום האסורים באכילה, והקורת של חלטית, כלומר חתיכת פרי ששמו חלטית. והערת הגמרא מה הייתה, מה מדוע אסרו קורת של חלטית של עובדי כוכבים? משום דה מפסיק אלי בסכינה, כיוון שחותכים אותו בסכין שהשתמשו בו למאכלי טריפה. ואף על גב דאמר מר, אף על פי שאמר החכם דבר הנותן טעם לפגם מותר, וגם כאן כיוון שעבר לילה מעת שהשתמשו בסכין למאכלי טריפה, נפגם הטעם הטרף שבסכין. מכל מקום, אגב חופי דחילתיתה, מתוך חריפות החילתית, מחל ילי שמנינותה, מתמתקת שמנינות הטריפה הדבוקה בסכין, ואב אלי, והרי הוא כנותן טעם לשווח, שמשביח את טעם החילתית, ואסור. ונשאלת השאלה מדוע כל החילתית אסורה, הרי במסכת חולין דף ח' עמוד ב' מבואר, שהשוחט בהמה בסכין טריפה אינו אוסר את כל הבהמה, אלא די בכך שיקלף את המקום שהסכין של הטריפה נגעה בו, והשאר מותר. אם כן גם כאן יקלף הישראל את מקום החיתוך של החילתית, והשאר יהיה מותר. תרצים התוסות בדיבור המתחיל, אגב חורפי, שמחמת חריפות החילתית היא בולעת יותר משיעור של כדי קליפה והכל אסור. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. עבדי דרבי לוי, עבדו הכנעני של רבי לוי, אבק המסבין חילתיתה, היה מוכר חילתיות. הנח נפש דרבי לוי, כשנפטר רבי לוי, עתו לקמי דרבי יוחנן, באו לפני רבי יוחנן, אמרו לי, שאלו אותו, מהו למסבן מיני, האם מותר להמשיך ולקנות ממנו חילתיות, או לא? אף שאינו עובד כוכבים אלא עבד כנעני, מכל מקום סתם עבדים פרוצים באיסורים הם, ויש לחשוש בהם בכל הדברים שגזרו חכמים איסור. כך מסביר הרמב"ן. אמר לו, ישיב להם רבי יוחנן, עבדו של חבר, הרי הוא כחבר. עבד כנעני של תלמיד חכם, הרי הוא כחכם לעניין הזה, ואפשר להאמינו שהוא מוכר דברים כשרים. מביאה הגמרא מעשה דומה, רב הונא בר מניומי, זבן תחילתא מאנשי דויטי דרב עמרם חסידה. קנה תחילת לציציותיו מאשתו של רב עמרם חסידה, ואחר כך הסתפק האם הוא יכול לסמוך עליה שאכן זאת תחילת, או שעליו לחשוש שזהו קלה אילן, הדומה במראהו לתחילת, והרמאים מוכרים אותו כתחילת. עתה לקמי דרב יוסף, בא לפני רב יוסף ושאלו, לא אבי בידי, לא ידע רב יוסף מה להשיב. פגש את רב יוסף חנן החיית. אמר לי, יוסף עני אמינה לי, רב יוסף העני, מיני לו לידע את הדין הזה, בדידי אבי עובדה, איתי היה מעשה הדומה, דזבין את חילת מאנשי דויטי די רבנה, קניתי את חילת מאשתו של רבנה, אחו האחיו של רב חייא בר אבא, והסתפקתי אם אפשר לסמוך עליה. ועתה היא לקמי דרב מתנה, והלכתי לפני רב מתנה לשאול אותו, לא אבי בידה ולא ידע תשובה. עתה היא לקמי, הלכתי לפניו של רב יהודה דמי הגרוניה, לשאול אותו, אמר לי, רב יהודה מהגרוניה, נפלת ליד, עכשיו נפלת לידי שאתה זקוק לי, שאני יודע תשובה לשאלתך. אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, אשת חבר? הרי כחבר ואפשר לסמוך עליה. מסייעת הגמרא לדינים הללו מברייתא, דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אשת חבר הרי כחבר, וכן עבדו הכנעני של חבר הרי הוא כחבר. אומרת הברייתא דין נוסף, חבר שמת, אשתו ובניו ובני ביתו, הרי הם נשארים בחזקתן שהם נאמנים, כפי שהיו בחייו, עד שיחשדו, עד שתתעורר סיבה לחשוד בהם. וכן חצר קבועה שידוע שמוכרים בתחילת, הרי היא בחזקתה ואין חוששים שימכרו בקהל האילן, עד שתיפסל, עד שיתברר שמכרו בקהל האילן בתורת חילת. ולכאורה קשה ממה נפשך, אם יושבי החצר עדיין גרים בה, ודאי הם נשארים בחזקתם, ואם הגיעו לשם בני אדם אחרים, ודאי אין סיבה להאמינם, כי הרי אין המקום גורם להאמינם. מבאר הריטב"א בשם הרמ"א, שמדובר בחנות שמביאים אליה תחילת מכל העולם, והורגלו למכור שם תחילת כשר שמעמידים אותה בחזקת כשרות. הביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיע במסכת בכורות דף למד עמוד ב', וכן בתוספתא של מסכת דמאי. אשת עם הארץ שהתאלמנה או התגרשה ונישאת לחבר, וכן ביתו של עם הארץ שנישאת לחבר, וכן עבדו הכנעני של עם הארץ שנמכר לחבר, כולן צריכים לקבל על עצמם דברי חברות. כלומר, כדי שתהיה להם נאמנות כשל חבר, צריכים הם לקבל על עצמם לנהוג בכל העניינים כמו החברים, כגון לאכול בתערה ולעשר פירותיהם. אבל אשת חבר שהתאלמנה או התגרשה ונישאת לעם הארץ, וכן ביתו של חבר שנישאת לעם הארץ, וכן עבדו של חבר שנמכר לעם הארץ, הרי הם נשארים בנאמנותם, והם חזרו לתחת יד חבר, אינן צריכים לקבל דברי חברות לכתחילה, לחזור ולקבל על עצמם, לנהוג כחברים, כיוון שכבר הוחזקו בקשרות כשהיו ברשות החבר. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, כיוון שנכנסו לרשות המארץ, אף הן צריכים לקבל על עצמם דברי חברות לכתחילה. וכן היה שמעון בן אלעזר אומר, מעשה באישה אחת שניסית לחבר, והייתה קושרת לו תפילין על ידו, ואחר כך ניסית למוחס, והייתה קושרת לו קשרי מוחס, חותמות של מוחסים, על ידו, בשבילו. ובחותמות הללו עושים המוחסים סימן למי שכבר פרה את המחס, שלא יתבעו מוחסים אחרים שוב. וסתם מוחס גזלנו. הנה מוכח שאף אשת חבר אינה בחזקת כשרות אלא כשהיא ברשותו, אבל אם חזרה וניסית לעם הארץ, אין לה אמינה. דנה עכשיו הגמרא בדברים הנשלחים ביד עובד כוכבים, כמה סימנים יש לתת בהם כדי שיידעו שהם כשרים. אמר רב, דברים שסימנם הוא חבית, ראשי תיבות של המילה חבית, אסור לשולחה ממקום למקום בחותם אחד בלבד, אלא יש צורך בשני חותמות. ואילו דברים שסימנם הוא חמפג, מותר לשולחם בחותם אחד ואפשר לסמוך עליהם שלא הוחלפו. ומבארת הגמרא את הסימנים. ראשי תיבות של המילה חבית, היינו חלב, בשר, יין, תחילת, שנשלחים על ידי עובד כוכבים, אסורים בחותם אחד, כיוון שבשר כשר ותחילת עולים ביוקר, וכדאי לעובד כוכבים לתרוח לזייף את החותם ולהחליפם בבשר טרף ובקל האילן, שכאמור פסול לצבוע בו את התחילת בציצית, ולמכור את הבשר הכשר והתחילת, וכן על היין הוא חשוד שינסחו, כיוון שחביב עליהם הניסוך. אבל הדברים שסימנם הוא חמפג, שזה ראשי תיבות של פרי ששמו חלטית, ומורייס שזה קרבי דגים, פת וגבינה, כיוון שאין דמם יקרים, אין חוששים שיתרח הגוי לזייף את החותם ולהחליפם, ומותרים בחותם אחד. ואילו הרמב"ן מביא בשם הירושלמי שהחילוק הוא בין דבר שגופו אסור, שבזה יש צורך בשתי חותמות, לבין דבר שאיסורו מחמת תערובת של דבר איסור, שבזה די בחותם אחד. מבארת הגמרא, פת שנשלחת ביד עובד כוכבים למה הנה חוש, למה החשש בה שמחמת כן נצריך יותר מחותם אחד? היא משום מחלופי, היא מחשש שיחליף את הפת של הישראל בפת אקום, קרירה בחמימה מידע ידי, אם יחליף פת קרה בפת חמה, יהיה הדבר ניכר. דחיתה בדסערי, אם יחליף פת של חיטים בפת של סעורים שדמי הפחותים, נמי מידע ידיעה, גם זה יהיה ניכר. היקי הדדי, אם יחליף את הפת בפת אחרת אדומה לה לגמרי, כיוון דעיקה חותם אחד, כיוון שיש חותם אחד, לא טרח ומזייף, כיוון שאין לו רווח בדבר. שואלת הגמרא, ולדעת רב, מה ישנה במה שונה דינה של גבינה שדי לה בחותם אחד, הרי זהו כיוון, דלא טרח ומזייף, שאין דמי היקרים ואינה עובד כוכבים טורח לזייף אפילו חותם אחד, שיש עליה. אם כן חלב נמי, גם בחלב נאמר דלא טרח ומזייף, ומדוע יצריך רב שתי חותמות? תרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, אכן אין זו כוונת רב. והרמז של האות ח' במילה חמפג אינו חלב, אלא אפי קוצה את החלב מהדברים שצריכים שתי חותמות ועיל, ותכניס לכלל הדברים חתיכת דג שאין בה סימן, שכיוון שדמי היקרים יש חשש שעובד כוכבים יחליפנה. ונקטה הגמרא את הסימן הזה בלשון חתיכת דג ולא דג, כיוון שבדג שלם או אפילו בחציו ניכר אם הוא מין טהור או מין טמא, ואין החשש שייך אלא בחתיכה שאין ניכר עליה מין הדג, מה שאין כן בבשר בהמה שאפילו בחצי הבהמה לא ניכר אם היא קשרה או לא. כך אומר הפרישה ויורד היה סימן קוף י' ח'. שואלת הגמרא, היינו בשר, כלומר מה החילוק בין בשר לדג? וכיוון שהוזכר בשר, כלול בזה גם דינו של הדג. ואם כן לא מסתבר שעות ח' רומזת על חתיכת דג. משיבה הגמרא, תרי גבני בשר. רב מנה שני מיני בשר, בשר בהמה ובשר דג, להשמיע. היינו ששניהם צריכים שתי חותמות. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ח' במסכת עבודה זרה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם דגים קטנים ופטריות יש בהם משום בישולי אקום? שאלה שנייה, להלכה באילו דברים יש להתיר משום בישולי אקום? שאלה שלישית, האם קסה דארסנה אסור משום בישולי אקום ומדוע? שאלה רביעית, אקום שהצית את האגם ונשרפו החגבים שהיו שם, מדוע אסורים? שאלה חמישית, מה דין דג מליח שמלאכו גוי? והשאלה האחרונה, דף למד ח', כוספן של אקום שהוא חם בחמין, מה דינם ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי. זין באדר תשעין ח', סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף למד ח', במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, ח' באדר תשעין ח', ערב שבת קודש פרשת תצווה, ופרשת זכור, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וערבי ימים טובים, שני דפים, דפים למד ט' ומם, במסכת עבודה זרה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות ובבשורות טובות ורפואות וישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.